שלום לכולם. אנחנו עומדים ממש תוך 24 שעות לתחילת ימי החנוכה. הממשמשים ובאים עלינו ועל כל ישראל לטובה. בכבוד, שבו, תיקחו דפים. יש כיסאות עוד? דרך אגב, היום הזה עצמו, שכף ד' כסלב, הוא גם יום גדול. בספר חגי, שזה אחד הנביאים שהיו, למעשה הנביאים האחרונים, חגי זכריה ומלאכי, שהיו בתחילת בית שני, הוא מתנבא על יסוד ההיכל, יסוד בית שני, ב-24 לחודש התשיעי, שזה כף ד' כסלב. של ימים בתוך בית שני, אחרי 200 שנה, בעצם גם היה חנוכת המקדש של חנוכה. אז יש בזה משהו מיוחד שהבסיס לחנוכה בעצם הנבואה הזאת של חגי גם כן.
כף חיים פוסק גם להגיד את הנבואה הזאת בוקר.
להגיד את הנבואה הזאת ביום, ביום הזה. יפה. טוב, אנחנו נשתדל לעסוק בעניינו של החג. כידוע, בחנוכה היו שני ניסים. נס פח השמן ונס המלחמה. נס הניצחון על יוון. וכבר ידוע במקורות השונים ישנה לכאורה סתירה בגמרא המפורסמת במסכת שבת, שהגמרא שואלת מהי חנוכה, אז הגמרא אומרת, זה ברייתא, אני חושב ממגילת תענית, הגמרא אומרת שכשנכנסו יוונים להיכל טימאו כל השמנים שבהיכל, וכשגברה מלכות בית חשמונאי וניצחום, בדקו ולא מצאו אלא פח אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, ולא היה בו אלא להדליק יום אחד. נעשה נס, והדליקו ממנו 8 ימים. לשנה אחרת, קבעום ועשאום, ימים טובים בהלל והודעה. פשט הגמרא, איזה נס מודגש כאן? נס פח השמן. נכון, כתוב משפט אחד, כשגברה מלכות בית חשמונאי וניצחום, אבל לכאורה, הנס המודגש בגמרא הוא נס פח השמן. ולעומת זאת, בנוסח התפילה, בעל הניסים, שזה נוסח של חז"ל, זה גם, זה תנאים, זה חז"ל, תקנו, בעצם לא מוזכר אפילו, עד כדי כך לא מוזכר אפילו נס פח השמן, רק כתוב, הדליקו נרות בחצרות קודשך. מה שבעיקר מוזכר זה המלחמה והמאבק שהיה עם יוון, שהם עמדו עלינו להשכיחם תורתך, להעבירה מחוקי רצונך, ומסרת גיבורים בעד חלשים וכולי, זה בעיקר מה שמוזכר בעל הניסים. אז אנחנו ננסה בשיעור הזה לנסות ולברר מתוך דברי רבותינו הראשונים והאחרונים מה באמת מבין שני הניסים האלה, הן מבחינה הלכתית והן מבחינה אמונית, לאיזה מהם המשקל היותר כבד עליו נקבע חנוכה. אנחנו ננסה לגעת קצת בסוגיה הזאת שעליו נקבע חנוכה, ולאחר מכן ננסה לראות בכל זאת מה היחס של השילוב בין שני הניסים, ועל פי עיקרון בעזרת השם שנראה, אנחנו נראה הרבה משמעויות שנובעות מהשילוב הזה של שני הניסים הללו יחד. אז קודם כל, אחרי שהתחלנו מהגמרה ומעל הניסים, שזה המקורות הקדומים ביותר, המקור הבא הוא הרמב״ם, אחרי הגמרה והתפילה, בנוסח התפילה. הרמב״ם לכאורה קצת עושה סדר. הרמב״ם, אני קורא את זה כי זו הלכה מאוד חשובה. לפניכם זה נמצא במקור מספר 7. אנחנו לא הולכים לפי הסדר של הדף, אבל מי שרוצה לעקוב בפנים, אז רמב״ם הלכות חנוכה פרק ג' הלכה א'. למעשה זאת ההלכה הראשונה של הלכות חנוכה ברמב״ם. פשוט הרמב״ם הכניס בהלכות מגילה וחנוכה יחד באותו כותרת. אז שני הפרקים הראשונים הם מגילה, ושני הפרקים האחרונים הם הלכות חנוכה. אז פרק ג' הלכה א' זה בעצם הלכה הראשונה בהלכות חנוכה. שימו לב, הלכה שלמה ברמב״ם, שהרמב״ם הוא כידוע פוסק ביד החזקה, הלכה שלמה שלא כתוב שם לכאורה שום הלכה למעשה. הוא בא ומספר לנו את הסיפור. הרמב״ם, בלשונו הזהב, מספר. מסביר הרמב״ם, זה ממש חשוב. בבית שני, כשמלכי יוון גזרו גזרות על ישראל וביטלו דתם, כל מילה פה חשובה, ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצוות, ופשטו ידם בממונם ובבנותיהם, ונכנסו להיכל ופרצו בו פרצות, וטימאו הטהרות, וצר להם לישראל מאוד מפניהם, ולחצום לחץ גדול, עד שריחם עליהם אלוהי אבותינו והושיעם ידם והצילם וגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים והרגום והושיעו ישראל מידם והעמידו מלך מן הכהנים וחזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנה עד החורבן השלישי. השני, סליחה, חס וחלילה, החורבן השלישי לא יהיה. כן. עד החורבן השני. אז כאן רואים ברמב״ם שהרמב״ם קודם כל בכלל לא מתחיל עם נס פך השמן. הוא מתחיל קודם כל להבין, נרחיב על זה בעזרת השם בהמשך, קודם כל הוא מרחיב בכלל על מה היה המאבק, גזרות על הדת, גזרות, הוא ביטלו דתם, גזרות על התורה, ותימו את, את המקדש, והישועה מהצרה הזאת. זה עיקר העניין. אלא מה? הרמב״ם בהלכה ב' מוסיף. וכשגברו ישראל על אויביהם ואיבדום, ב-25 בחודש כסלו היה, ונכנסו להיכל ולא מצאו שמן טהור במקדש, אלא פח אחד, ולא היה בו להדליק אלא יום אחד בלבד, והדליקו ממנו נרות המאכה 8 ימים, עד שקדשו זיתים והוציאו שמן טהור. אז הנה, בהלכה ב', אומר רבם, מתי זה היה כשגמרו? כשגברו, זה היה בקפי כסלו, ואז היה הנס פח השמן. נוסיף הרבם עכשיו הלכה ג', ומפני זה, מה זה מפני זה? כל הלכה א' וכל הלכה ב', כן? לא רק הלכה ב', או רק הלכה א'. כל זה ביחד. התקינו חכמים שבאותו הדור, שיהיו 8 הימים האלו שתחילתן מליל 25 בכסלו, בימי שמחה והלל, ומדליקים בהן הנרות בערב על פתחי הבתים בכל לילה ולילה משמונת הלילות להראות ולגלות הנס. והימים האלו הם הנקראים חנוכה, הם אסורים בהספל ותענית כימי הפורים, והדלקת הנרות בהם מצווה מדברי סופים כקריאת המגילה. אז קודם כל הרמב״ם לכאורה מתחיל לעשות סדר בעניין. הוא קודם כל אומר הדבר הראשון, ותכף נראה שכנראה הוא העיקרי, זה הניצחון על יוון. הדבר השני הוא נס פך השמן. בשביל לבסס ולהבין את זה, בואו נשאל שאלה, שלכאורה גם המהר"ל שואל אותה. המהר"ל שואל בנר מצווה, כן, יש ספר למהר"ל, נר מצווה, על הגמרות של סוגיית חנוכה במסכת שבת ועל חנוכה. זה בדרך כלל מודפס יחד עם אור חדש, שזה על פורים, אז זה ספר מומלץ מאוד. שואל המהר"ל, פה זה מספר 3, ואם תאמר, וכי בשביל שנעשה להם נס בהדלקה, שלא תהיה בטלה הדלקה, היו קובעים חנוכה? אומר המהר"ל, וגם בלי המהר"ל אפשר לשאול את זה, וכי ייתכן להגיד שקבעו נס, שקבעו חג רק על נס הנרות? נס הנרות זה נס נפלא, מיוחד, ממש, פלאי, אבל לקבוע חג לדורות, האם זו סיבה לקבוע חג לדורות? מסביר המהר"ל את השאלה, כי מה שחייב להודות ולהלל זה כאשר נעשה לו נס, ובשביל הצלתו. שאדם חייב להודות ולהלל זה כשהוא ניצל, נעשה לו נס. ולא בשביל שנעשה לו נס לעשות המצווה, כי אלא מצווה, נעה לאדם, מצוות לאו ליהנות ניתנו. אז המהר"ל שואל, לכאורה, הוא מתפלא איך בכלל ייתכן שקבעו חג על, רק על הנס פך השמן. זה לא כל כך ייתכן, אומר המהר"ל. למה? כי הודעה אתה מודה על מה שניצלת. נעשה לך משהו, נעשה לך נס, אבל אם הקדוש ברוך הוא אפשר לך לעשות מצווה, בסדר, מצוות לאו לא תיתנו, אני לא חייב להודות על זה. אז המהר"ל יש שני תירוצים אחר כך, אמנם שני כיוונים. הכיוון השני הוא יותר בכיוון של מה שאנחנו, זאת השם, נראה במקורות הנוספים, אבל קודם כל עצם השאלה, פשוט המהר"ל מציג אותה, גם אם התשובה שלו תהיה אחרת, בכל זאת השאלה, היא שאלה נכונה. האם באמת ייתכן לקבוע נס, חג על נס פך השמן? זו שאלה שגם לי המהר"ל צריך לשאול. אז באמת למה, על מה קבעו? יש ריטב"א קצר, קטן הכמות ורב האיכות, במסכת מגילה. במסכת מגילה, דף י' לגבי פורים, שהגמרא שואלת, אמרה להם, שלחה להם אסתר לחכמים, כתבוני לדורות וקבעוני לדורות, אז אומרת הגמרא שהם דרשו קל וחומר. איך הם ידעו לתקן את המצווה לקרוא את המגילה? דרשו קל וחומר, ומה מעבדות לחירות? אמרינן שירה, מתי? ביציאת מצרים. יש פה מחלוקת במפרשים, האם הכוונה לשירת הים, או הכוונה לשירה של הלל של ליל הסדר. לא ניכנס לזה, זה מעניין בפני עצמו. ממיטה לחיים בפורים לכל שכן. זאת אומרת, מיטה לחיים זה יותר מעבדות לחירות, ועל זה קבעו את מקרא מגילה. אחר כך הגמרא שואלת, אם כך, יאחי הלל נמי נעימה, זאת אומרת, אם זאת הסיבה, אז גם הלל צריך לומר בפורים, רואים שהצלה ממיטה לחיים או מעבדות לחירות, זו סיבה שמחייבת הלל. למה לא אומרים הלל בפורים? שלושה תירוצים מפורסמים בגמרא, אנחנו כרגע נתמקד בחנוכה. אומר הריטב"א, במקור ארבע, מהי דרוש? כלומר, כשקבעו החובה וכתבו את המגילה, גם כן, עליבא דרבי יהושע ושמואל, שהם אומרים שבהתחלה היא לא ניתנה להיכתב. בכל מקרה, ומהדרינן, נשאו קל וחומר. עכשיו אומר הריטב"א, ורבנן, דתקון בתר הכי, נר חנוכה, חכמים שתקנו אחרי פורים, יותר מ-200 שנה אחרי פורים, נר חנוכה, יש לומר דסמוך נמי אהי טעמה. הם סמכו על הקל וחומר הזה, של אומה מעבדות לחירות אמרינן שירה, ממיטה לחיים, לא כל שכן. זאת אומרת, הריטב"א מפורש שהבסיס לנר חנוכה, אפשר להוסיף גם הבסיס לאמירת הלל, הוא הקל וחומר ממיטה לחיים. זאת אומרת, צריך שיהיה הצלה. צריך שיהיה הצלה בשביל להגיד הלל, וזה המקור הבא, באמת במסכת פסחים, דף קי"ז, הגמרא אומרת, על הלל שאנחנו רגילים לומר במועדים ובחנוכה, הלל. הלל זה מי אמרו? נביאים שביניהם, עוד בזמן משה רבנו, תקנו להם לישראל שיהיו אומרים אותו על כל פרק ופרק ועל כל צרה וצרה שלא תבוא עליהן, וכשנגלין אומרים אותו על גאולתם. אז הלל אומרים על גאולה. מה זה? לדוגמה, אומר רש"י שם על המקום, על כל צרה שלא תבוא עליהם, לישנה מעליה, כן? זה לישנה לשון סגינרו, חס וחלילה צרה שלא תבוא עליהם. כלומר, שאם חס ושלום תבוא צרה עליהן ויבשו ממנה, אומרים אותו על גאולתן כגון חנוכה. עכשיו, יש ברבנו יונה מסכת ברכות, מובא בשם רבנו תם, על הגמרא הזאת, שמתי אומרים הלל על הצלה מישועה, למי נעשתה הישועה שאומרים עליה הלל? האם לכל אחד? לכל עיר? אומר רבנו תם, לרוב ישראל. רק על נס שנעשה לרוב ישראל, עליו אומרים הלל, עליו תקנו לברך ולומר את הלל, לא על נס שנעשה לעיר אחת. אם לעיר אחת נעשה נס, זה חשוב מאוד, אבל לא אומרים על זה הלל. הלל אומרים, רק הנס שנעשה לעם ישראל. ורש"י מפורש אומר, כגון חנוכה. זאת אומרת, בחנוכה, והריטב"א מפורש שהיה שם מיטה לחיים, אז יוצא מפורש, על פי המקורות הללו, שהיה באמת הצלה ממיטה לחיים בנס חנוכה, ולכן אנחנו אומרים הלל. איפה? בזמן חנוכה? לא היו בארץ רוב ישראל. אז מה רואים מכאן? זאת הוכחה שאלה שיושבי הארץ הם נחשבים כלל ישראל. ואם הזכרת, אז אני אומר דרך אגב, המקורות הללו שהריטב"א הזה והגמרא בפסחים הזאת והרבנו תם הזה הם מהמקורות החשובים, עליהם מתבסס בשו"ת דגלי מבשר או כל מבשר, סימן כ"א או כ"ג, הרב משולם רטה, שהיה מגדולי ישראל בזמן קום המדינה, כותב תשובה ארוכה שבה הוא מבסס, והמסקנתו שצריך להגיד הלל בברכה על הישועה של מלחמת השחרור והקמת המדינה ביום העצמאות. ולכן הסוגיה הזאת שאנחנו עכשיו עוסקים בה היא מאוד מאוד חשובה, כי בחנוכה כבר לא היו נביאים. זה תורה, זה על פי דרכה של תורה, על פי כללי ההלכה, האם יש פה סיבה לחייב הלל או לא. אומנם הוא כותב בסוף התשובה שהוא רוצה שרוב רבני ישראל יסכימו על זה, הוא לא רוצה להיות לבד, אבל אנחנו יודעים שמורנו רבינו הרב ציודה והרב גורן, זכר צדיקים לברכה, הרב גורן פסק, ומאז הרב ציודה אמר הלל עם ברכה, וברוב מקומותינו אומרים הלל עם ברכה ביום העצמאות, וזה אחד המקורות החשובים לסיבה הזאת. וכמו שאתה שאלת, איפה כל ישראל? אז צריך להבין שכנראה יושבי הארץ נחשבים רוב ישראל. גם אבא שלי מזכיר את זה בחוברת, שהוא הוא מוכיח מהרמב״ם, יש רמב״ם במסכת בכורות ובספר המצוות, שבאמת יושבי הארץ הם נקראים כלל ישראל. גם רואים את זה לגבי מסכת הוריות, לגבי פר אלן דבר של ציבור, זה מפורש בגמרא, לגבי פר אלן דבר של ציבור, שיושבי הארץ הם נחשבים רוב עם ישראל. וגם צריך פה, אין הפקיחה להבין שהנס הזה ודאי נוגע לכלל ישראל. גם אם לא כל עם ישראל פה, ודאי הקמת המדינה היא דבר שנוגע לכל יהודי באשר הוא, מרים את קרנו, מרים את גם את ביטחונו, ואין ספק שזה הצלה לכל עם ישראל. והרב משולם רטה אומר שהיה פה הצלה גם מעבדות לחירות וגם ממיתה לחיים, בעצם ביום העצמאות. אבל נחזור לענייננו. בחנוכה רואים שבשביל להגיד הלל על כל פנים צריך הצלה ממשית ממיתה לחיים או מעבדות לחירות בשביל להגיד הלל. לא מספיק נספח שמן. נספח שמן זה דבר נפלא, אבל זה לא סיבה לחייב אמירת הלל. ככה יוצא מהריטב"א. גם הפני יהושע, או, אם הזכרת, שוב, אני זורם איתכם, השאלות שלכם. שואל אביעד, מה היה פה לכאורה מיתה לחיים? למה אתה שואל? הרי לכאורה הגזרות היו על הדת. אז אני אחזק את השאלה שלך. לכאורה הלבוש מפורסם, המשנה ברורה מביא אותו בתחילת הלכות חנוכה. שואל מה ההבדל, מדוע יש הבדל באופי ציון ההודיה שקבעו חז"ל בפורים לבין אופי ההודיה בחנוכה. בחנוכה ההודיה זה על הניסים, הודעה, הלל והדלקת נרות. אין סעודה, אין חיוב של סעודה. נכון, הרי מה אומר, שאם אומרים שרוב תשבחות זה תורה, זה סעודת מצווה, אבל בעיקרון אין חיוב, ודאי שאין חיוב של סעודה. לעומת זאת, בפורים יש משתה ושמחה, חיוב של סעודה, לבסומה בפוריה, משלוח מנות, מתנות לבנים, קריאת מגילה, שונה לגמרי. אומר הלבוש, ומביא אותו המשנה ברורה המפורסם, שהכל תלוי מה היה כוונת הרשעים. בפורים, שהמן גזר להרוג, להשמיד, להרוג ולאבד על הגוף היהודי, זה הייתה גזירת על הגוף, להרוג את היהודים, אז ההודיה היא בגוף, שמחים, אוכלים ושותים, עם ישראל חי, הנה, הוא כאן. אבל בחנוכה, שהגזירה הייתה על היהדות, על התורה, על המצוות, וניצחנו, אז אופי ההודיה הוא בנרות, נר מצווה בתור האור, זה מתאים, זה, 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 זה מסמל, הודיה, הלל והודיה, לא עניין של הגוף. אבל לאור הריטב"א, הריטב"א מפורש אומר שהיה עניין של מיתה לחיים בחנוכה. אז אני חושב שכך צריך להבין. ככה לכאורה עולה. שהיוונים גזרו גזרות על הדת. וזה מאוד חשוב לדעת שעל זה המאבק אני מיוון. וזה גם הרמב״ם מדגיש מאוד מאוד בהתחלה. תכף תראה גם המהר"ל מדגיש את זה בכל ה... בנר מצווה, מעריך על ארבע מלכויות, להבין שיוון היא אחת מארבע מלכויות, ויוון זה העניין של החוכמה, החוכמה האנושית, החוכמה שמנתקת את ריבונו של עולם מן העולם הזה. הקדוש ברוך הוא ריקי ויכול חס וחלילה, לפי דעתם, לא משגיח, לא מתערב, לא רואה, אין קדושה שמתגלה בעולם. יש בורא קדמון אולי, אבל העיקר זה לטפח את הגוף האנושית, החוכמה האנושית. והעם ישראל הפוך, להפך. יש בורא ש... ברא את העולם, ויש לו מטרה מהעולם, ויש עם ישראל שאמור להופיע את התורה והקדושה בעולם, בבית המקדש וכו' וכו'. אז ודאי שהמלחמה פה הייתה מלחמה דתית ורוחנית על התורה. אלא מה? יש ברגע של גזירת המלכות, אז אנחנו מחויבים יאריך ואל יעבור, מסירות נפש. והחשמונאים הבינו אני לא נכנס לסוגיה הזאת, אבל הם הבינו שלא צריך רק להרג ולא יעבור, אלא להפך, להרוג ולא יעבור, כן? לא, אני לא נכנס לדיון ההלכתי בזה. בכל מקרה, ברגע שזה נהפך למלחמה, אז הרי היוונים באו לפונים מצבאות אדירים, וכמה פעמים, גלים של שרי צבא כאלה ואחרים, ויותר חזקים, ופילים וזה וזה, אז הם באו כבר להרוג, זהו, זה כבר היה מלחמה. בסופו של דבר זה התפתח למלחמה ממיתה לחיים. ככה אני מבין, ככה צריך להבין, שבסופו של דבר היה כאן הצלה ממיתה לחיים, אם כי שורש המאבק, הם מראש לא באו להרוג. אם כולם היו מתייבנים, זה המטרה שלהם, נכון? בשונה מפורים או מהנאצים עם מחשימם, שהם באו להרוג, גם מי שעשרה דורות למעלה יהודי או מתבולל, הם הרגו אותו. זאת אומרת, את הנאצים לא עניין איזה מפלגה אתה, או איזה, מה השקפות שלך, אתה משכיל, אתה כבר מתבולל, זה לא מעניין, זה לא עניין אותם, זה המלאק. רוצה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. אבל באמת היוונים, על פניו, רצו שרק עם ישראל לא ישמור את התורה. אבל במילים אחרות, זה גם לאבד את עם ישראל. אם עם ישראל שומר תורה, אז מה, מה, אז כל תפקידו בעולם, חס וחלילה, כבר לעולם אין קיום. אם אין תורה, אם אין ישראל, זה לא יכול להיות, כן, אבל לא יצויר, לא יכול להיות, אבל אם אין תורה, אז אין כלום. אם אין ישראל, אז אין כלום. אבל בסופו של דבר זה התפתח למלחמה של ממיתה לחיים. ככה אני מבין את הדברים. זה באמת מה שהיה. ולכן, יש כאן את החיוב לקבוע הלל. עכשיו אני אומר, אני מסייג את הדברים, אנחנו נוגעים בסוגיה, כי בסוגיה של חנוכה צריך יש כאן שלושה מרכיבים. עצם קביעת יום הודיה, יש את חיוב הלל, ויש את מצוות הדלקת נרות. זה שלוש דברים שצריך לדון בכל אחד ואחד על, מה, על איזה דבר קובעים. מה שיותר מפורש כאן זה הלל. הלל, בדי שקובעים רק על הצלה ממיתה לחיים או מעבדות לחירות של כלל ישראל, או של רוב עם ישראל, או כפי שרואים בחנוכה, שישבי הארץ הם נחשבים כלל ישראל. אז ככה עולה בעצם כאן מהריטב"א, גם הפני יהושע, יש לו, זה מומלץ, הסוגיית חנוכה בכלל יש לו עריכות, דרך אגב גם שפת אמת על השס, סוגיית חנוכה מאוד מאוד מרחיב, שמעתי ש... אומרים שהוא למד את זה, כל ליל חנוכה ישב עם הבנים הגדולים שלו, כן, עם האמרי אמת ועוד, לא זוכר את שמם, והיו יושבים והם שואלים והוא מתרץ, ויש שם הרבה הרבה חקירות מעניינות דווקא בשפת אמת על השס, כן, ודאי שפת אמת על התורה ועל המועדים, ודאי יש הרבה על חנוכה, אבל גם בסוגיות חנוכה, מה שמומלץ, מי שרוצה להתענג ככה על הסוגיות של חנוכה, אז ככה בבין הזמן עם דרבונון, אז מומלץ לו. אני רק אומר לכם שתי שורות מהפני יהושע, שגם רואים מפורש מהפני יהושע, שהעיקר זה לא היה נס פח השמן. לכן נראה, אומר הפני יהושע, מקור 2, בעיקר הנס לא נעשה אלא להודיע להם חיבת המקום עליהם, כדי אשכחן שנעשה זה הנס תמיד, שלא נמצא פסול בעומר ושתהלכם. והואיל והתרחר שלו ניסה, בעיקר העניין, מה עיקר העניין? שנגלו גאולה שלמה מיצוניהם, שהיו אומרים לישראל, כתבו על קרן השור שלכם חלק באלוקי ישראל, היה כאן גזרה גדולה על התורה ועל המצוות, על היהדות, אין לכם חלק באלוקי ישראל, זה היה עיקר העניין, וגזרו כמה שמדיות, ועכשיו שנגלו ונעשה להם נס גדול של שלטו, שזה העיקר, עיקר העניין, בעקבות כך, אומר הפני יהושע, נעשה להם גם כן נס זה, בעניין הנרות, שהוא עדות לישראל, שהשכינה שורה בהם, וכולי וכולי, שהיה את רצון להודיע שחזרו לחיבתם הראשונה. אומר הפני יהושע, הנס הזה של פח השמן זה היה ככה צ'ופר מהקדוש ברוך הוא לעם ישראל. להראות את החביבות של עם ישראל בני הקדוש ברוך הוא. אבל ודאי שעיקר העניין הוא הניצחון על יוון. ובזה בעצם אנחנו עוברים למשקל האמוני, גם על מה קבעו את החנוכה, על מה המשקל העיקרי לסיבה שקבעו את החנוכה. אמרנו מבחינה הלכתית, מבחינת ההלל על כל פנים, זה ודאי נס הניצחון ממיתה לחיים. ושוב, כמו שהזכרנו, זה לא סתם היה מלחמה שבאו להרוג את הגוף, זה התחיל בעצם בעיקר ממלחמה על התורה והמצוות, וגם זה, מבחינה אמיתית, זה העיקר, שעם ישראל עמד והתמודד וניצח וגבר על מלכות יוון, שהיא לא, היא אחת מארבע, זאת אומרת, יש ארבע מלכויות בסך הכל, הקדוש ברוך הוא קבע שיהיו ארבע מלכויות של גויים, חוץ ממלכות ישראל, ארבע מלכויות של גויים, ולאורך כל ההיסטוריה. אז רבע, 25% זה הרבה. יוון זה אחת מארבע. והצלחנו להתגבר עליה, והיא מסמלת, כמו שהמהר"ל מרחיב בנר מצווה, את החוכמה האנושית, את הטיפוח הגוף האנושי, את הניתוק בין הבורא לבין העולם, ושעם ישראל הצליח לגבור ולהוכיח שיש הקדוש ברוך הוא, יש תורה מן השמיים אמנם, אבל שירדה לארץ. תורה שלמה שאמורה להופיע בעם ישראל, בארץ ישראל, שעם ישראל בתוך בבית מקדש, בבית דין הגדול, במלכות ישראל, חזרה מלכות לישראל, הופעה שלמה של תורה, זה הניצחון הגדול של עם ישראל על תרבות יוון. ולכאורה זה גם אחת הסיבות שקבעו פה חג לדורות. לדורות, בשביל לקבוע לדורות צריך להסתכלות שיש כאן דבר מהותי, דבר שהוא משפיע על עם ישראל לדורותיו. דבר שכשעם ישראל התמודד איתו, נבנה משהו בעם ישראל, בנשמת כלל ישראל לדורותיו. ולכן אנחנו עד היום, אנחנו רואים שעשה ניסים לאבותינו. כיוון שהם אבותינו, אז זה גם קיים בנו. בימים ההם אמנם, אבל גם בזמן הזה. גם בזמן הזה ממש, זה הערה הזאת חוזרת. מדי שנה חוזרת אותה הערה. זאת אומרת, גם מבחינה הלכתית וגם מבחינה אמונית, העיקר הוא לגבור על יוון. אז יש כאן את הממיתה לחיים, אבל התוכן של כל זה היה הניצחון על תרבות יוון, על החוכמה היוונית שבאה לקעקע, אין לכם חלק באלוקי ישראל. אבל בכל זאת, יש פה דעה, יכולה יחידה, אבל גם אותה חשוב לדעת, שדווקא יש מערץ חיות, אחד מגדולי האחרונים, שאומר שדווקא את החנוכה קבעו דווקא על נס פך השמן. תראו, המערץ חיות בשבת כף א', שזה סוגיית חנוכה, הוא שואל שאלה, למה לא חשבו נס בעצם זה שמצאו פח אחד של שמן? גם זה נס, שמצאו פח אחד של שמן בתוך כל הקדים שטימו וניצצו והרסו, ומצאו אחד שלם, זה גם נס. אומר המערץ חיות, מקום מספר אחד, מה שלא חשבו הנס ומה שלא טימו גם הפח הזה, יש לומר, זה אינו יוצא מגדר הטבע. זה יכול להיות, על פי מקרה, לא הכירו היוונים בפח ולא טימו, כמו שלא חישבו את הנס העיקרי שניצחו החשמונאים שהיו מועטים את המרובים. כי הוא אומר, זה עדיין בדרך הטבע. ועיין רמב״ם פרק א' מלכות חנוכה הלכה א', עיין משמע שהוא חולק, כי הרמב״ם באמת כן, בהלכה א' מדגיש שזה העיקרי, אבל הוא אומר, הוא בלאו הכי שם לא חישב אלא רק נס זה של המלחמה. אבל השס בכאן, הוא חוזר לגמרא, שאמרנו, באמת פשט הגמרא מדגישים את הנס פח השמן, הוא אומר המערץ חיות, השס בכאן מעדר רק על נס היוצא מגדר הטבע, אין אומרים הלל, הניסים נסתרים, אשר הקדוש ברוך הוא עושה לנו בכל רגע. ככה המערץ חיות סובר. אבל כפי שראינו, לא כך, מהריטב"א ומהגמרא בפסחים ורש"י שם, ומהפני יהושע, רואים מפורש שלהפך. הלל וחג נקבע דווקא על הדבר העיקרי, על המלחמה, הצלה ממיתה לחיים, על המאבק העקרוני והחשוב כאן נגד תרבות יוון, על זה באמת נקבע הלל והחג, ולא רק על נס פך השמן.
איזה נס נסתר אומר שהיה פה?
נס טבעי, בדרך הטבע. בדרך הטבע, זה שניצחו החשמונאים מועטים את הרבים, זה סך הכל זה מלחמה בדרך הטבע. זה נסתר.
לא דרך הטבע שהם מועטים מנצחים את הרבים.
הוא אומר שסוף סוף זה לא נס יוצא מגדר הטבע. זה לא אבני אל גביש שיורדים מן השמיים או שמש בגבעון דום. זה נס על טבעי.
זה 12 על כמה אלפים.
הוא יושב 12 מספר חשבונאים. בסדר, הוא אומר... על זה אין ויכוח. אף אחד לא אומר שנס המלחמה זה נס על טבעי. זה אנשים, אם נקרא את זה בלשוננו, לקחו אוזי, כן? לקחו חרבות וטנקים, טוב, לא היה, אבל היום, ונלחמים, גם נלחמים ששת הימים, זה נס, אבל זה נס בדרך הטבע. זה לא היה פה, נס על טבעי, שידוד מערכות הטבע. זה לא כמו יציאת מצרים, נבקע ים סוף לשניים. זה לא קרה. לא היה פה במלחמה, גם בחשמונאים וגם בזמננו, לא היה נס על טבעי מובהק. היה הרבה השגחת השם, הרבה סייעתא דשמיא, וראו הכל צעד ושעל, אבל זה התלבש בדרך הטבע. אתה שואל טוב, אבל בעצם על פורים. פורים גם לא היה נס על טבעי, רק המהירות של הדברים, התזמון של הדברים, תוך יום יומיים, כן, המשתה והלילה וזה. הנה חינמי, קושיה למערץ חיות. הנה חינמי, כי באמת בפורים לא היה נס, אלא אם כן הוא יגדיר, אולי הוא יגדיר, כן, הגמרא אבל אומרת, הגמרא שואלת בעיקרון היה צריך לומר הלל, רק יש שלוש תירוצים למה, זה לא נעשה בארץ, או שקריאתה זו הללה, או שהקטע עבדך שבראש ענן, אבל א', יכול להיות שהוא יגיד שכל כך, תזמון כזה מהיר, זה נחשב נס על טבעי, אבל צריך ליישב את המערץ חיות מפורים. אני חושב שמקשים עליו את הקושייה הזאת, אחד האחרונים מקשה עליו את הקושייה הזאת, הנה חינמי. בכל מקרה, גם רבותינו, בדור הזה, הרב משולם רטב, הרב גורן, הרב ציודה, לא נקטו את המערץ חיות, אני אומר, אולי אלה שלא אומרים הלל, אולי הם מסתמכים על המערת חיות, שהם אומרים צריך נס... האמת היא, אני אומר את זה במאמר מוסגר, אם היה יום העצמאות, יום מלחמת ששת הימים, נס כזה כמו פח השמן, אז זהו, לא היה שאלות, לא היה דיונים. ברוך השם שזה היה אז בחנוכה, תראו לכם שבחנוכה לא היה את הנס על טבעי, אז מה היה? היו, הציונים היו אומרים הלל, אז ברוך השם שאז היה. הנה חינם, כשאין, אז צריך פה הרבה להתבונן, ויש מחלוקות בעם ישראל, אנחנו יודעים את זה, אבל יש לנו, לנו יש שיטה מבוססת ובנויה, כפי שראיתם פה את חלק המקורות, שבעצם חנוכה הוא בעצם המקור ללמוד לדורנו, כי זה מאוד דומה, זה לא, כשהוא מאוד דומה לדורנו. יפה, זאת קושיה טובה. מצד שני, הרמב״ם בוודאי העמיד את הדברים בצורה, הרמב״ם הוא פוסק, הוא העמיד את הדברים בצורה ברורה, שקודם כל זה נס הניצחון. צריך לחשוב על זה. אני לא רוצה... נכון, על הניסים זה עוד, עוד, עוד קונטרה נגד הגמרא. נכון, נכון. זה לא קושייה, זה... אפשר לתרץ, אין לי תירוץ מאוד חד, אני לא רוצה להגיד... אבל בכל זאת, הרמב״ם ועל הניסים מעמידים את הדברים בצורה מאוד ברורה, שהעיקר על מה קבעו זה נס המלחמה. עכשיו, בואו ננסה להבין, בכל זאת יש נס פח השמן, כן, במובן, יש גם נס פח השמן. מה השילוב הזה, איך אנחנו אמורים להסתכל על השילוב של שתי הנרות, וממילא מה המשמעויות של נס פח השמן מלמד אותנו? לפני הרבה שנים שמעתי פעם שיחה בליל שבת חנוכה במערה, מהרב משה בלייכר שליטה, שהשם ישלח לו רפואה שלמה. הוא אמר משפט מפתח. אמר דבר יפה. הוא אומר, נס, פח השמן זה נס מיוחד. זה נס יוצא דופן. זה נס יוצא מגדר הטבע. זה נס יוצא מן הכלל. זה נס אל טבעי. נס. זה נס. נס אמיתי. יש כלל, הוא הקיש את זה לכאן, יש כלל באחד מדגים במידות שהתורה נדרשת. דבר שיצא מן הכלל ללמד, לא ללמד על עצמו יצא, ללמד על הכלל כולו יצא. הוא אומר, ככה אנחנו צריכים להתבונן על נס פך השמן ונס המלחמה. נס פך השמן הוא ודאי נס. אין שאלות, זה נס. נס נהדר, נס נפלא. אבל הוא לא יצא ללמד על עצמו יצא. זה שהוא נס, לא צריך רואים. אבל הוא יצא ללמד על הכלל כולו. מה זאת אומרת על הכלל כולו? על כל המלחמה, על כל המאבק. מה הוא יצא ללמד? בוא נראה כמה וכמה משמעויות נפלאות שאנחנו יכולים לראות מה הוא יצא ללמד. הדבר הראשון שעולה מהמהר"ל, בתירוץ הראשון, נס, שוב, אז העיקרון שאנחנו עכשיו הולכים איתו זה נס פך השמן נועד ללמד אותנו על המשמעות של כל המלחמה הזאת. אז קודם כל, לפי המהר"ל בתירוץ הראשון, הוא בא ללמד אותנו על מה נלחמנו. כבר קצת נגענו בזה. על מה נלחמנו? על מה נלחמנו? על התורה, נלחמנו על המצוות, נלחמנו על הקדושה שמופיעה בעולם הזה, שיש עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל, שהקדוש ברוך הוא רוצה שהאדם יקיים מצוות, ושיש קדושה שמופיעה כאן, לא כמו הפילוסוף של הקוזרי, כן, שזה דומה ליוונים, שהוא אומר לו, יש בורא, אבל הוא לא משגיח, הוא לא מתעניין, זה לא משפיע על מה שאתה עושה, ככה אמר לו הפילוסוף, וזה היוונים, מנתקים את הבורא מן העולם, מנתקים את הרוחניות מן הגשמיות, והם מתעסקים רק בגשמיות. אז כאן הניצחון היה, שעם ישראל מופיע את התורה בחיים, תורה שמתגלה בחיים, בעולם הזה, ומופיע בבני אדם, אנשי קודש טיעון לי, וביתר שאת, תכף נראה, לא רק בכל פרט שמקיים את התורה, אלא ודאי בעיקר בכלל ישראל שמקיים את התורה. זה דבר ראשון שהנס פך השמן מורה לנו, שנדע ונזכור על מה היה המאבק. דבר שני, נס פך השמן מורה לנו, זה התירוץ השני של המהר"ל, ועוד יש לומר, שעיקר מה שקבעו ימי חנוכה, בשביל שהיו מנצחים את היוונים. זה אני חושב מסתדר עם כל המהלך שאמרנו, שהעיקר של הקביעה היא על הניצחון. זה נכון, אני מדגיש שבאמת התירוץ הראשון של המהר"ל הוא בעצם אומר ש... מה התירוץ הראשון אומר? למה קבוע על נס ההדלקה? אומר, נס ההדלקה זה רק סמל. זה רק סמל למצווה הכי רוחנית, הכי קדושה, בבית המקדש. וזה בעצם סמל לזה שהם גזרו על כל התורה והמצוות. בעצם בצירות הראשון הוא אומר שקבעו כנחה, כי היה פה מאבק אמיתי, מאבק גדול בין התורה לתרבות יוון. אז מכאן אין ראיה, כן, למהלך שאמרנו שזה דווקא על הצלה. אבל לכאורה מהעוד יש לומר, התירוץ השני, כן, כמו שאמרנו, וזה עוד ציאטה למה שאמרנו, כי זה תירוץ שני במהר"ל. עוד יש לומר שעיקר מה שקבעו ימי חנוכה, בשביל שהיו מנצחים את היוונים. פשט הדברים, צד המלחמה, הצלה ממיתה לחיים. רק שלא היה נראה שהיה כאן ניצחון על זה על ידי נס, שעשה זה השם יתברך, ולא היה זה מכוחם וגבורתם. כן, שלא חס וחלילה, יחשבו, הנה יהודה מכבי, יש לו הרבה שרירים, אז זה פה, היה פה תחכום וזה, וזה כוחי ורצי מידי חס וחלילה, עשה לי את החיל הזה. לפיכך נעשה נס על ידי נרות המנורה, שידעו שהכל היה בנס מן השם יתברך. וכך המלחמה שהיו מנצחים ישראל, גם כן היה מן השם יתברך. אז אומר המהר"ל, העיקר זה, ממש המהר"ל שאנחנו אומרים, העיקר שקבעו זה בגלל הניצחון למלחמה, ונספח השמן בא ללמד אותם, שתזכרו מי נותן לכם את הכוח לעשות חי. את הנקודה הזאת מעמיק מורנו ורבינו הרב צבי יהודה במאמרו, החיל והחוסן לחנוכה בנתיבות ישראל חלק ב', אני אקרא רק משפט אחד, שממש מבטא את הרעיון הזה שאמרנו שפח השמן הוא... יצא מן הכלל ללמד על הכלל כולו יוצא. אומר הרב צבי יהודה, כותב, פח השמן, הגנוז בחותם הכהן הגדול ובמפלאות הערתו, הוא הקובע את ערכם המיוחד של אותם ימים. פח השמן בא להראות לנו מכוח מה נלחמנו, מכוח הקדוש ברוך הוא, מכוח הנשמה הטהורה שיש בנו, מכוח אותה נקודה שאי אפשר לתמה. כמו שיש פח שחתום בחותם כהן גדול, כהן גדול הוא... שליח הציבור של עם ישראל, הוא מצמר את עם ישראל, הוא הנקודה התורה, המהר"ל בהמשך כאן מסביר, הוא אומר בגימטריה, יוון גימטריה היכל, 65, אבל אז על היכל הוא מדייק, תימו שמנים שבהיכל, אבל בקודש הקודשים אין להם כבר שליטה, אין להם יכולת לטמא. זאת אומרת, בנקודה הכי, הכי, הכי פנימית של עם ישראל אין להם כוח לטמא, וגם בכל יהודי יש את הנקודה, את הנשמה הכי, את הנקודת הנשמה התורה, שאותה אפשר לתמי. אז אומר הרב צבי יהודה, פר השמן הוא הקובע את ערכה המיוחד של אותם ימים, ומתוך הערת שיפו, בחנוכת בית הבחירה המתואר והמחודש, מתברר ערכו ומקורו, שכוחנו ועוצם ידינו, אשר עשה לנו את החיל הזה, אומר הרב צבי יהודה. והיה פה כוח, היה פה כוח, כן, זה ידוע בשם הרב צבי יהודה, שזה כתוב בזכריה, זה גם ההפטרה של שבת חנוכה באמת. לא בחי ולא בחוסן, כי אם ברוחי אמר השם. מה? לא בחי ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר השם. אז מסביר הרב צבי יהודה, זה גם על פי דרשות הר"ן, שזה לא, איך אומרים, בכלל לא בחי, כאילו, לא, אין הכוונה שתבוא רק עם תהילים ותילחם, לא, כי לא בחי ולא בחוסן, אלא להפך. תבוא עם טנקים, תבוא עם מטוסים, אבל תדע ששם השם חל על הטנקים ועל המטוסים. וזכרת, כי השם לוקח, הוא נותן לך כוח לעשות חי, אבל תעשה חי. אז יש כאן שילוב, גם ככה מסבירים, אז ככה הרב צבי יהודה אמר, שאלה ברכב, אלה בסוסים, ואנחנו בשם השם אלינו נזכיר, אמר הרב צבי יהודה, לא שהם עם רכב וסוסים, ואנחנו רק בלי רכב וסוסים, ואנחנו בשם השם נזכיר, אלא אלה ברכב, אלה בסוסים, ואנחנו בשם השם אלינו נזכיר, על הרכב, על הסוסים שלנו. זאת אומרת, אנחנו באים עם רכב וסוסים, ככה אמר הרב צבי יהודה, אבל אנחנו בשם השם נזכיר, אנחנו עם תפילין, אנחנו עם תלית, אנחנו קוראים בשם השם, ואנחנו נלחמים בכוח שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, ואנחנו זוכרים שהקדוש ברוך הוא הנותן לך כוח לעשות חיל, ומכוח הקדושה הזאת, מכוח השגחת השם, מכוח הקדושה הזאת הישראלית שיש בנו, מכוח זה נלחמנו. אז אנחנו מבינים שנס פך השמן, הוא בא לאוס, מין שומר כזה, מין סמן שמראה לנו לזכור על מה נלחמנו, מכוח מה נלחמנו, הקדוש ברוך הוא מלווה אותנו. עכשיו אני מוסיף שעכשיו אפשר גם ברמב״ם להגיד את זה. זה אני אומר בדרך אפשר שטור, שוב אני אומר, אנחנו לא יכולים לדעת על מה חז"ל, כן, חכמים ורוחב דעתם וגודל בינתם, תנאים הקדושים, היה להם הרבה, כל, עמד לפניהם כל המכלול, ואמרנו, יש פה גם כמה דברים, יש פה את הדלקת הנרות, ויש פה את ההלל, יש פה את העצם קביעת יום טוב, זה גם צריך סמכות בשביל לקבוע יום טוב שאסור בהספד ותענית, יום הודיה, זה עצמו סמכות. אני ודאי לא נגענו, יש עוד הרבה ראשונים שלא ראיתי ולא למדתי ולא מכיר, ויש פה עוד מה להעיר, רק מה שראינו, ראינו. לגבי הלל יותר, יותר, יותר מפורש, אבל אפשר לומר, שנס פך השמן, שוב, אם נלך עם העיקרון שהוא מלמד על הכלל כולו יצא, היה פה מלחמה, היה פה ניצחון, גם הצלה מתה לחיים, גם ניצחון אמיתי ומאבק, מאבק של, של תורה נגד תרבות יוון, שזה ודאי חשוב מאוד לקבוע על איזה חג. אבל, אולי לא היינו יודעים מתי לקבוע אותו. כמו שעל על יום העצמאות, יש, אתה יודע, יש מתווכחים, כן, צריך לקבוע, אבל למה דווקא ב-A, B-R? תעשה בסוף המלחמה, יש כל מיני שיקולים. אז גם פה, מתי תקבע? הרי המלחמה שם ארכה שנים של החשמונאים. איך תקבע? איך תציין? כמה ימים תציין? אז בעצם אפשר לומר שנס פך השמן, נס נפלא כזה של הערה אלוקית מלמעלה, של חיבה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, פתר, הראה לנו את הדרך, איך אתם אמורים לציין את החג הזה. וזה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו נס על טבעי, זה פתר לנו הרבה בעיות. אפשר לומר שחזל על פי זה, על פי זה תקנו, שזה התחיל בקפה, אין שאלות. קפה התחילה נס על טבעי, זה ברור שזה היום שצריך להתחיל איתו. איך לציין את הנס? הדלקת נרות, הנס היה במנורה, זה קדימה, זה הדרך. וכמה ימים? הנס היה 8 ימים, 8 ימים, ככה היינו, לא... גם פה, בששת הימים, כשהם אמרו, תעשה 6 ימים, או כשכאלה אמרו, תעשה את היום האחרון, יום לאור ירושלים. כן, היום אין לנו נסים על טבעי, אנחנו בבעיה, באמת, אנחנו בבעיה. צריך פה גדולי דור שישבו ויחליטו. אבל פה שיש הנס על טבעי, זה מתנה. נס על טבעי זה מתנה משמיים שאתה עכשיו יודע מה לעשות, איך לעשות, מתי לעשות. אז אם נסכם, לפני שנראה את הסוף, אם נסכם, אז אמרנו, מהמקורות השונים בגמרא ובתפילה, עולים שיש שני דברים, נס פך השמן ונס המלחמה. יש להבין למי המשקל היותר גדול שעליו נקבע החג. ראינו מהריטב"א, מהפני יהושע, מהגמרא בפסחים, מהמהר"ל ודאי בתירוץ השני, שהעיקר, לכאורה, הוא נס המלחמה. דיברנו, אין מבחינה הלכתית, מבחינת, אם נמקד את זה יותר, מבחינת אמירת הלל, זה, הריטב"א דווקא מדבר על נחנוכה, על מצוות נחנוכה, זה העניין של הצלה עם מיטה לחיים. מבחינה רעיונית, אמונית, כפי שגם הרמב"ם מזכיר וגם המהר"ל, היה פה מצד המאבק הגדול, בין תרבות יוון, התרבות האנושית שמנתקת את הבורא מהעולם, לבין עם ישראל שמגלה את הקדושה ואת התורה בעולם. וזה מאבק משמעותי מאוד, זה לא מאבק זמני, זה מאבק לדורות, זה מאבק שהטביע את חותמו על עם ישראל, על נשמת כלל ישראל לדורותיה, ככה חכמינו הבינו אז, ולכן הם קבעו כאן חג לדורות. אומנם המערת זכיות, אמרנו, הוא באמת אומר שקבעו את ההלל דווקא על הנס העל-טבעי. וקשו פה שאלה שראיתי שמקשים אותה גם האחרונים, שבאמת מה הוא יגיד בפורים. אבל בכל מקרה, זה לא נראה שזאת השיטה, זו שיטה נראה יחידאית. ואז אז שאלנו, אם ככה, בכל זאת, מה תורם לנו, מה אנחנו מבינים מהשילוב הזה של שני הניסים? על פי עיקרון שאמר הרב בלייכר, שאמר שנסתכל על נס פך השמן בתור יוצא מן הכלל, בא ללמד על הכלל כולו, אז אמרנו בעצם 5 דברים שאפשר ללמוד מכאן. א', הנס פך השמן מלמד אותנו על מה הייתה המלחמה, המאבק, כמו שהזכרנו את הלבוש, שהמשנה ברורה מביא אותו, שבחנוכה הגזרה הייתה על התורה, ועל זה המאבק ועל זה הניצחון, וזה מתאים לנר מצווה ותור האור. ו... את הרב צבי יהודה וגם את המהר"ל כאן, של, שנדע מכוח מה נלחמנו, שהקדוש ברוך הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. ובאמת, פך השמן הוא מסמל את הקדושה ואת הטהרה הפנימית ממנה, יש לנו את הכוחות באמת לקום גם ולהילחם, לחשמונאים, שאהבו מכאן את הכוחות. והוספנו שאולי, אפשר לומר, ברמב"ם ובחז"ל, שאולי בזכות נס פך השמן נתן לנו את נתן לחז"ל את התאריך, מתי לקבוע, מתי שהוא התחיל, כמה ימים לקבוע, כמה זמן שהיה הנס, איך לציין את הנס, באיזה מצווה, בדרך של הדלקת נרות, כל הדברים האלה, בעצם יש כאן שילוב מאוד מאוד חזק של נס פך השמן עם נס המלחמה. עוד נקודות, הרמב״ם מסיים את ההלכה שהוא מסביר את הישועה, אומר, וגברו בלך שמונה הכהנים הגדולים והרגו ורשו ישראל מידם והעמידו מלך מן הכהנים, מוסיף הרמב״ם עוד משפט חשוב, וחזרה המלכות לישראל. מה הרמב״ם בא להדגיש כאן? אז אני חושב שאנחנו בבית מדרשו של מרן הרב זצ"ל והרב צבי יהודה, קודם כל אנחנו צריכים לתפוס את הניצחון ואת התורה במובן השלם שלה. זה לא רק ניצחון של, כן, של תורה ומצוות פרטיים, כפי שעם ישראל גם שמר בגלות, אלא היה כאן ניצחון של תורה בשלמות. ומה זה תורה בשלמות? זה מופיע הרבה בכתבי הרב, אבל במהלך העדות, ככה משפט ככה די ברור בנושא, שהרב מדבר על התהליך של העולם, הוא מדבר כבר על אברהם אבינו, שכבר בזמן אברהם אבינו התגלתה שאיפה להקים ציבור אנושי גדול. כן, הקדוש ברוך הוא לא מסתפק רק בשלושת האבות, שהם גדולים מאוד מאוד. המטרה היא להקים עם. למילואה של שאיפה זו, צריך דווקא שציבור זה יהיה בעל מדינה פוליטית וסוציאלית, וכיסא ממלכה לאומית. אבל שתהיה ברום התרבות האנושית, עם חכם ונבון וגוי גדול, והאידאה האלוקית המוחלטת מושלת שם, כן? צריך שהאידאה האלוקית המוחלטת היא תמשול באותה מדינה. כלומר, התורה היא זו שתניג את המדינה, בסדר, זה יקרה, הוא מחיה את העם ואת הארץ במור חיה. למען דעת, מה העניין בכלל ישראל? שלא רק יחידים חכמים מצוינים, חסידים ונזרים, אנשי קודש, חיים באור האידאה האלוקית. כי אם גם עמים שלמים, מתוקנים ומשוכנים בכל תיקוני התרבות והיישוב המדיני וכו' וכו'. זאת אומרת, המטרה הגדולה של עם ישראל ותורה שמופיעה בשלמות, זאת תורה שמופיעה בעם שלם, בכלל ישראל. עם שיש בו הכל, ציבור, הרב צבי יהודה אומר, ציבור שתבות צדיקים, בינונים ורשעים, יש הכל. אבל פה מתגלה התורה, כמו שאנחנו אומרים, בפי שרים תתרומם, ובשפתי צדיקים תתברך, ובשם חסידים תקדש, ובקרים קדושים תתעלל, אומר הרב צבי יהודה, והמדרגה היותר גבוהה זה מקהלות רבבות עמך בית ישראל, בכלל ישראל. אז אומר הרמב״ם, תתפוס את חנוכה בצורה כללית, קודם כל. תורה כללית, תורת ארץ ישראל. חנוכה זה נס שנעשה בארץ ישראל, אומרים עליו הלל. זה תורה שמופיעה בכלל, מופיעה במלכות, מופיעה בבית מקדש, בירושלים, מופיעה שיש בדינה גדול, יש סנהדרין. לזה אנחנו שואפים. זאת התורה הגדולה שאותה עם ישראל מייצג. ודאי שכשבגלות שאין את זה, אז לפחות אנחנו שומרים את מה שאפשר. אבל התורה היא הרבה יותר גבוהה מזה. כן, יש הרבה זוויות, צריכו בספרי חסידות, הרבה זוויות על אור התורה, אבל כל זה צינורות שנובעים קודם כל מהמהלך הכללי של כלל ישראל. אז זה קודם כל ההבנה של ניצחון התורה על יוון. מה זה ניצחון התורה על יוון? זה תורה שמופיעה בחיים, מופיעה בעם. אפשר להוסיף גם שאולי זה גם מסביר את העניין שתקנו את המצווה נר איש וביתו. מצווה, ראשון הרמב״ם בהמשך, כל בית הוא בית שיהיה מדליק נר. הבית היהודי זה גם סמל לקדושה שמופיעה בחיים. התורה היא תורת חיים. אדם אמור להתחתן ולהוליד ילדים. זה תורה, זה בית, אמור להיות לו בית קדוש, בית טהור. בית של קדושה. זה באופן של משפחה, אבל כמובן, קודם כל זה בית ישראל, ברכו את השם. אחר כך גם כל בית ובית בישראל מסמל את הניצחון הזה על יוון, שיש קדושה שמופיעה בעולם הזה בשלמות. אבל אנחנו בכל זאת לא חיים רק בכלל, אנחנו גם לפרט, אז משהו לעבודת השם, גם שכל אחד לעצמו שיכול להרגיש, אומר השפת אמת, במקור מספר 10, וזה נסיים, בספר קדושת לוי, רב לוי יצחק מברדיצ'ב, פרש בזמן הזה, אנחנו מברכים שעשה ניסים לאבותינו, בימים ההם, בזמן הזה. מה הפשט בזמן הזה? בתאריך הזה, כן? מחר, זאת השם, יגיע קפה בכסלב, אז מברכים שחיינו, מברכים שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם, בזמן הזה, באותו זמן, כמו השנה, זה היה אז. אבל אומר הקדושת לוי, לא רק בתאריך הזה, אלא שעשה ניסים לאבותינו בזמן הזה, עכשיו, השנה, תשע"ב. פירוש בזמן הזה, ממש אתה, שיש בכל שנה הערה מהניסים שהיו אז. יש כל שנה, כן, זה ידוע, בכל המועדים, מועדי קודש, מקרי קודש, כל שנה חוזרת אותה הערה שהייתה אז. כמובן, לא באותו עוצמה שהייתה אז, באותה התגלות שהייתה אז, אבל זה חוזר, גם בפסח כמובן, ובכל החגים חוזרת אותה הערה. גם בחנוכה חוזרת אותה הערה של ניסים שהיו אז בזמן הזה ממש. אז יש את הערה הזאת. נו, אז איך אנחנו תופסים אותה? בכל מקום להרגיש, שאדם יוצא צריך להרגיש את הערת הנס, כיוון שזה מדובר פה בנס, שהוא על הטבע, צריך אדם להיות נפרש מהטבע. כפי מה שאינו משוקע בטבע וגשמיות, יכולים להרגיש למה כינס ולמעלה מהטבע. אז לכאורה, איך אנחנו באמת בני אדם נרגיש? זה היה של המצווה. קודם כל, על ידי המצוות נר חנוכה, זה בזה שתקנו חזל מצווה, אז אפשר להיות נדבק גם במה שלמעלה מהטבע, שזה עיקר בחינת כל המצוות, לדבק ולחבר האדם במה שלמעלה מהטבע. זה כולל המצווה. מצווה, נגיד מצה. המצווה היא לאכול מצה, שזה מעשה גשמי, אבל כיוון שזאת מצווה, אז יש בזה אור אלוקי שמתגלה באותה מצווה, וכשיהודי מקיים מצווה, אז נשמתו נפגשת עם הנשמה של המצווה, והוא מתקדש, והוא מתעלה. יש כאן חיבור בין הרוחניות לגשמיות. אז כן, מדברים הרבה להתחבר. אז הנה, אם רוצים להתחבר, קיימו מצוות. מי שמקיים מצוות הוא מתחבר. זה מה שמחבר. לשון מצווה גם לשון צוות וחיבור. זה מחבר את האדם אל מה, אל מה שלמעלה מן הטבע. גם שהאדם עושה ענייני עולם הזה, ואז יכולה, איך ידבק מה שלמעלה מן הטבע? מכל מקום יוכל להיות נדבק על ידי אור המצוות שמבחינת עשייה דגשמיות. כן? כל העניין של המצוות זה בעולם העשייה, בעולם הגשמי, ואף על פי כן אנחנו מתדבקים בהשם על ידי המצוות. והנה, שאנחנו בעזרת השם באים להדליק נר חנוכה, אז אנחנו, בנר הזה שאנחנו מדליקים, יש בו את כל, הוא נר חנוכה, הוא לא סתם נר, הוא נר חנוכה, יש בו גנוז באור הזה, כל האורות של חנוכה גנוזים בו. אתה הורדת אותם לפה, הנה, הם תלויים פה בשלבת. וכשאתה עושה את זה, זה מבהיר בך, בלב שלך, את כל האורות, את הליצוץ של, של חנוכה, של החשמונאים. מוסיף השפת אמת בשם זקנו, החידושי ערים, זכר צדיק לברכה, אמר קברו ימים טובים בהלל והודעה, שתקנו שעל ידי הלל והודעה קבעו שזה יהיה ימים טובים, ימים שמהירים, איך? על ידי הלל וההודעה, שעל ידי הלל והודעה יעורר האדם הערת הימים שיהיו נפתחים ומהירים לו. כשאנחנו אומרים הלל, כשאנחנו אומרים על הניסים, אנחנו מעוררים את ההערה עלינו פה. אנחנו, הפסוק שמבטא זה הכי... הכי בולט בעלי, זה פתחו לי שערי צדק. אתה, כשאתה אומר עלי, אתה פותח עליך את כל ההערות של הימים, ואתה מקבל אותם. ושימו לב, על הניסים אנחנו אומרים המון פעמים בחנוכה. תעשו חשבון פשוט. 8 ימים, 3 תפילות ביום קודם כל, וכבר 24. שבת ושני ימים ראש חודש, 3 מוספים, כבר 27. גם מי שצם חייב לעשות את זה. עכשיו יש לנו שבת, ודאי זה 3 סעודות מינימום. אדם חייב לאכול, אז זה כבר 30. ראש חודש אסור לצום, גם חנוכה אסור, עכשיו אסור לצום, כן, אסור הספד וטענית. אז אדם נורמלי אוכל, נגיד, פעם אחת לחם ביום, אז בוא נוסיף לו עוד 7, כן, חוץ משבת, עוד 7, הגענו ל-37. לפעמים 2 שבתות, מלווה מלכה, ראש חודש, 40 זה, 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 זה לא, זה בקלות מגיעים, ומי שרוצה להיעדר יכול להגיע ל-48, תחשבו, 48 פעמים או 40 פעמים אומרים על הניסים. זה פשוט לא פסיק פרומה מלהודות. 40 פעמים על הניסים, אתם יודעים מה זה? בשחרית, של ראש חודש, אז חוזרים. כן, נכון. בקיצור, יש לנו הרבה הרבה הזדמנויות לעורר את הערת הימים, שנרגיש אותם. והלל, 8 ימים, הלל, אין דבר כזה. 8 ימים רצוף, נכון, בסוכות גם אומרים 8 ימים עם שמחת תורה, אבל זה גם, זה שני חגים, רגל בפני עצמו. פה 8 ימים. הנה, נזכר עכשיו ממה ששמעתי גם מהרב לוינגר, פעם במערה, גם בזמנות אחרת, אומר, הגמרא אומרת, יומי חנוכה תמניה אינון. זאת אומרת, זה 8 ימים שמקשה אחת 8. לא רק ביום השמיני זה 8. רוב 7 וה8 בתורה, בשמיני עצרת למשל, יש לך 7 ימי החג, אחר כך שמיני עצרת, על הטבע וכו', 8 זה מעל הטבע, ברית מילה, כמו שאומר המהר"ל בהרבה מקומות. 7 ימי המילואים, 7 ימי המילואים, והיום השמיני. יש לנו הרבה דברים, הטהרה של הטמא, 7 ימים, ואז ביום השמיני מביא קורבנות. הרבה דברים זה 7 וה8. אבל בחנוכה, אומר יומי חנוכה, תמניה אינון, מהיום הראשון, אנחנו כבר במדרגת ה8. זה מתיישב עם התירוץ, יש את פשוט בית יוסף המפורסם, את אחד התירוצים הוא, שכל יום דלק שמינית, מהשמן. זאת אומרת, כל יום כבר היה נס. זאת אומרת, כבר מהיום הראשון אנחנו נכנסים למדרגה של שמונה, למדרגה של הטבע. זה, אין, זה מדהים, איזה רצף כזה של שמונה. תחשבו, בפסח, רק ביום הראשון, בליל הסדר, בתפילה גם, ובליל הסעודה, ובבוקר אומרים הליל שלם. כל חול המועד בשביל של פסח, הליל חסר. שבועות, יום אחד. הגמרא אומרת, 18 ימים שהיחיד בהם גומר את הליל. אז יש פסח ושבועות יום אחד, ורוב הימים זה סביבת על 8 ימי החג ו8 ימי חנוכה. 8, זה לא יהיה תואר. 8 ימים הליל שלם, אין דבר כזה. זה פשוט מדהים. באמת, מדהים. באמת, שתקנו כזה תקנה, הם יכולים לתקן יום אחד, וזהו. פורים זה גם יום אחד, למי שלא מגיע לירושלים. אז אפשר לעשות, היה אפשר לתקן גם יום אחד, אבל תקנו כאן 8 ימים, ולא רק בזו ישחנו כאן, אנחנו מגיעים לשמונה, כמו שאמרנו, אלא כבר מהיום הראשון, אנחנו נכנסים ליומי חנוכה, תמניה אינון. אז בעזרת השם, היא רצון שנזכה, אנחנו, ולא רק אנחנו, שאנחנו מקיימים מצווה, אנחנו מקיימים מצווה בשם כל ישראל, שעם ישראל כולו, ירגיש את הארת הנס, יתמלא מהגבורה של החשמונאים. היום אנחנו צריכים הרבה גבורה, ויש לעם ישראל את הכוחות, כוח, אותו פח קטן, פח שמונח בחתמו של כהן גדול, ובעזרת השם שנזכה שיהיו לנו ניסים ונפלאות בימים האלה גם, כמו בימים ההם בזמן הזה.